פרשת יתרו, אחרי עשרת הדיברות, כתוב כך: וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן אמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. ובמחילתא, כאן במקום כתוב, מה פירוש ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו? אומרת המחילתא, זו הבושה. יראתו על פניכם לבלתי תחתיו, זו הבושה. גם בעל התורים כאן במקום אומר, יראתו על פניכם בגימטריה, זהו בושת פנים. אז שומעים כאן חידוש בפסוק. יש יראה שהיא יראה כללית, יראת שמיים. אבל בתוך המסגרת הכללית של יראת שמיים, של יראה, מידת היראה בכלל, יש משהו מיוחד. יראתו על פניכם, יראה על הפנים, שזאת הבושה. יראה על הפנים. ואנחנו שומעים כאן חידוש נוסף, שכל המערכת הזאת שהתורה מתארת, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר, ואת ההר השן, כל המעטפה הזאת, המעטפת הזאת, התיאור הזה שהתורה מתארת, אומר משה רבינו, זה לא לחינם. כי לבעבור נעשות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. יש לזה מטרה. יש לכל מה שאתם חווים עכשיו, שכמו שמתואר כאן בפסוק, העם אומר למשה רבינו, דבר אתה עמנו וישמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. אומר להם משה רבינו, יש לזה תפקיד. אל תיראו. יש פה תכלית. בעבור, בין השאר, בעבור תהיה יראתו על פניכם. לגרום לכך שתהיה לכם בושה. זו הבושה, כך כתוב במחילתא. מה העניין? מה פשר הדבר? מה צריך את זה? כדי להסביר את הדברים, נחזור על דברים שכבר הזכרנו כמה פעמים. יש גמרא בפסחים. הגמרא בפסחים אומרת כך, אמר רבי יהושע בן לוי, פסחים קוף י"ח, אני 26 הודו כנגד מי? כנגד 26 דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולא נתן להם תורה, וזן אותם בחסדו. את רבי יהושע בן לוי אומר שהפרק בתהילים, מה שנקרא הלל הגדול, פרק קוף למד וב, שבו כתוב 26 פעמים, הודו להשם כי טוב, כתוב כי לעולם חסדו, 26 פעמים. אז אומר רבי יהושע בן לוי, אני 26 הודו כנגד 26 דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולא נתן להם תורה. 26 דורות שעדיין התורה לא התגלתה להם. לפני מעמד הר סיני. וזן אותם בחסדו. וזן אותם בחסדו. אותם דורות, כשאין תורה, הם ניזונים בחסד מיוחד של ריבונו של עולם. והמפרשים שואלים, ומה אחר כך? אחרי מתן תורה, אנחנו לא ניזונים בחסד. אז אומרים המפרשים, פשיטה, לא רק שניזונים בחסד, אלא החסד שלאחר מתן תורה עוד יותר גדול. נו, אז באמת למה לא אומרים, לא נאמרו כי לעולם חסדו גם לגבי הדורות הבאים, אלא משלו משל, לבד דבר דומה. לשני עניים, אני אחד, בא כל יום לביתו של בעל הבית, ומקבל ממנו את מה שהוא צריך לאותו יום. מה שהוא צריך לאותו יום. את המזונות לארוחת הבוקר, לארוחת הצהריים ולארוחת הערב. לעומת זאת, אני אחר, גם לא בא לבית עוזר, אבל הוא לא בא אליו כל יום. הוא פתח לו חנות. אותו העני לא צריך לבוא אליו. הוא כבר ניזון בעצמו, הוא מתפרנס בעצמו מהחנות. בחנות שבה הוא מוכר, ממנה הוא חי, ממנה הוא ניזון. איזה צדקה יותר גדולה? איזה חסד יותר גדול? האם החסד שבו האדם מקבל כל יום את מזונו במתנה? או החסד שבו האדם נוצרה מציאות כזאת, אדם יצר לשני מציאות שהוא יכול להרוויח בכוחות עצמו? אמרו המפרשים, זהו החילוק שכתוב כאן בגמרא. 26 דורות, כל עוד אין תורה בעולם, התורה עדיין לא נתגלתה. אז הקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד. לעולם אין זכות קיום בלי תורה. אז כל דור ודור מקבל את מזונותיו, מקבל את פרנסתו מריבונו של עולם. במתן תורה, החסד הפך להיות חסד הרבה יותר גדול. הגילוי של התורה, הנתינה של התורה לישראל, יצרה מציאות שהעולם יכול, מסוגל, באמצעות המעשים שלנו, באמצעות לימוד התורה שלנו, באמצעות עבודת השם שלנו, ניתן לנו הכוח לקיים את העולם. אם עד אז העולם מתקיים בחסד, שקוראים לו המפרשים חסד של ויתור, הקדוש ברוך הוא מוותר. העולם במתן תורה נכנס למדרגה, עלה למדרגה אחרת לגמרי. החסד הוא חסד של משפט. חסד הרבה יותר גדול. יש לנו את היכולת כביכול להחזיק את עצמנו. ניתנה לנו האפשרות לקיים את העולם בכוחות עצמנו. אבל זה לכאן ולכאן. זה יכול להיות לכאן, זה יכול להיות גם לכיוון השני. הגמרא אומרת במסכת ברכות, דורשת את הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. כתוב בגמרא בברכות, והתפארת זו מתן תורה. והתפארת זו מתן תורה. המיוחד במתן תורה, לפי מה שדורשים חז"ל, זה הגילוי של ההתפארות של ריבונו של עולם. והמובן של הדברים לכאורה, לפי הבנתנו, שייך לאותו עניין. ישנה ברכה שאנחנו מברכים אותה, הברכה הראשונה בברכת הנישואין, שהכל ברא לכבודו. שהכל ברא לכבודו. כל מה שיש במציאות נברא לכבודו של ריבונו של עולם. שהכל ברא לכבודו. אבל אומרת המשנה במסכת אבות, אין כבוד אל התורה. מצד אחד, כל המציאות לא נבראה אלא לכבודו של בורא עולם. שהכל ברא לכבודו. אבל מהו כבודו? מה נותן לו את הכבוד? מה נותן לריבונו של עולם את הכבוד? אומרת המשנה, אין כבוד אלא תורה. שנאמר, כבוד חכמים ינחלו. אין כבוד אלא תורה. מה מובן הדברים? מה מובן הדברים? יש במשנה באבות, המשנה אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? והלא במאמר אחד יכול להיברות. והלא במאמר אחד יכול להיברות. אלא להיפרה מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. המהר"ל, המשנה הזאת היא משנה קשה. מה הכוונה? הלא במאמר אחד יכול להיברות. נברא בעשרה מאמרות. ליתן שכר טוב לצדיקים, להיפרה מן הרשעים. מה המובן של המשנה? אז המהר"ל מביא כאן, בין שאר הקושיות, שהוא מקדים לצורך הבנת המשנה. המהר"ל שואל כאן, ומה שיקשו, מה חילוק יש בין גונב דינר אחד להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות? העולם יכול היה להיברות במאמר אחד, אבל הוא נברא בעשרה מאמרות. מה חילוק יש בין גונב דינר אחד או גונב עשרה דינרים? גנב דינר אחד או גנב עשרה דינרים. הכמות לא משנה. העבירה היא אותה עבירה. מה זה משנה אם העולם נברא בעשרה מאמרות או נברא במאמר אחד? אומר המהר"ל כך, במילים קצרות, בוודאי אין בזה ממש. כי מה שנברא בעשרה מאמרות, יש לו מדרגה אלוקית עליונה. עליונה אלוקית. ובוודאי יש הפרש בין גונב סלע ובין גונב כתר המלך. אין הבדל בין גנב שגונב דינר אחד לגונב עשרה דינרים. אבל אומר המהר"ל, בוודאי יש הבדל בין גונב סלע ובין גונב כתר המלך. מה הכוונה של המהר"ל? מה המהר"ל מתכוון לומר? בוודאי יש הבדל בין גונב סלע לבין גונב כתר המלך. גנב שגונב כתר המלך זה משהו מיוחד. גונב סלע, אתה צודק, אין הבדל ב, אין הבדל ב, בכמות. דינר אחד או 10 דינרים זה היינו הך. אבל גונב סלע לגונב כתר המלך. אז הפירוש המהר"ל מבין שבעשרה מאמרות שנברא נברא בהם העולם, זה כתר המלך. מה הכוונה? מה הכוונה של המהר"ל? אז הביאור הוא כך. כשהעולם נברא בעשרה מאמרות, אז זה לא רק שהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, ואמר יהי רקיע, ואמר תדשי הארץ, וישרצו המים, יש פה עשרה מאמרות של ריבונו של עולם. אלא פירוש לכאורה, לפי ההבנה הזאת של המהר"ל, כל מאמר פירושו של דבר מדרגה נוספת. עולם נברא בעשרה מאמרות, פירושו של דבר שכל מאמר זה עוד מדרגה. כל מאמר מבטא מדרגה נוספת. זה לא עוד מאמר. זה עוד דרגה. עוד דרגה. וכשהעולם נברא במאמר אחד, פירושו של דבר שאין בו מדרגות. אין בו חילוקי מדרגות. עולם שנברא במאמר אחד, פירושו של דבר אין בו חילוקי מדרגות. עולם שנברא בעשרה מאמרות, פירושו של דבר שיש בו חילוק מדרגות. חילוק דרגות. ולכאורה, זאת הכוונה של מה שאומרים חז"ל, או מה שהזכרנו קודם. חז"ל אומרים, אין כבוד אלא תורה. מה המובן של כבוד? אין כבוד אלא תורה. מה המובן? מתי שייך לדבר על כבוד? על כבוד שייך לדבר כשיש חילוק מדרגות. כשכולם שווים, אין כבוד. כשהכל שווה, אין כבוד. כשיש חילוק מדרגות, מה פירוש חילוק מדרגות? יש אחד בדרגה יותר גבוהה, ואחד בדרגה יותר נמוכה. כשיש מציאות של מדרגות, שיש חילוק דרגאי, אפשר לדבר על כבוד. כשאין חילוק של מדרגות, אי אפשר לדבר על כבוד. אומר המהר"ל, זהו ההבדל בין עולם שנברא בעשרה מאמרות לעולם שנברא במאמר אחד. כשהעולם נברא בעשרה מאמרות, אז הפירוש הוא גונב כתר המלך. יש כבר מציאות של דרגות. אם יש מציאות של דרגות, אז ממילא יש, אפשר לדבר על מלכות. ואפשר לדבר על כתר של מלך. אבל כשיש עולם שנברא במאמר אחד, אין מדרגות. אין מדרגות. אין מדרגות, אין מלך, ואין כתר של מלך. אז אומרת המשנה, בעשרה מאמרות נברא העולם, ליתן שכר טוב לצדיקים, ולהיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אז אומר המהר"ל, מה הפירוש עשרה? בוודאי יש הפרש. בוודאי אין בזה ממש, כי מה שנברא בעשרה מאמרות, יש לו מדרגה עליונה אלוקית. ובוודאי הפרש יש בין גונב סלע ובין גונב כתר המלך. אז המציאות הזאת של כבוד, שייכת רק במקום שיש חילוקי מדרגות. באה המשנה ואומרת, אין כבוד אל התורה. אין כבוד אל התורה. ההופעה הזאת, או גמר ההופעה הזאת, של החילוק המדרגות במציאות, חילוק המדרגות במציאות, שכמו שאנחנו מצד אחד אומרים, זה שייך לעשרה מאמרות שנברא בהם העולם, אבל כמו שאמרנו, שהכל ברא לכבודו, אבל מתי מתקיים מה שהכל ברא לכבודו? זה שייך לאותו מאמר שחזל אומרים, שתנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אם מקבלים את התורה ביום השישי, אז יש זכות קיום לעולם. זה שייך לאותו עניין שדיברנו קודם. אמרנו, 10 דורות שמאדם ועד, 10 דורות, 26 דורות, עד מתן תורה. העולם מתקיים בחסד. איזה חסד? חסד של ויתור. לעולם אין עדיין זכות קיום מצד עצמו. אין לעולם עדיין זכות קיום מצד עצמו. מתי העולם מקבל את זכות הקיום מצד עצמו? החסד היותר גדול, שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם אפשרות להתקיים בכוחות עצמו, זה במתן תורה. במתן תורה מתגלה גם הצד הזה של הכבוד שישנו במציאות. אין כבוד אלא תורה. לפני שיש תורה, עוד אין כבוד. לפני שיש תורה, עוד אין כבוד. כשיש תורה, כשיש מציאות של תורה בעולם, באותו רגע, באותו מעמד, מתגלה גם הכבוד בעולם. מתגלה גם הכבוד במציאות. המדרגות שישנן במציאות מקבלות את הערך שלהן. אפשר לדבר על כבוד, כמו שאמרנו, כשיש מדרגות. כשיש קביעת ערך, יש הערכה של כל מציאות ומציאות. הערכה של כל מדרגה ומדרגה. מה נותן ערך לכל מציאות? מה קובע את הערך של כל מציאות? אין כבוד אל התורה. אין כבוד אל התורה. שהכל ברא לכבודו, ואין כבוד אל התורה. הגילוי הזה של הכבוד, נפגשים איתו במעמד הר סיני. הגילוי הזה של הכבוד, עם ישראל נפגש איתו במעמד הר סיני. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כמו שהפסוק אומר, שקראנו קודם, וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת קול השופר, ואת הר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כל זה שייך לגילוי המיוחד הזה של כבודו של מקום. שמצד אחד שהכל ברא לכבודו, ומצד שני אין כבוד אל התורה. ויש להסביר פה נקודה נוספת. יש בעברית, בלשון העברית, שתי מילים שהן מילים נרדפות. הריגה הוא רציחה. להרוג או לרצוח. לכאורה זה היינו הך. אבל בדרך כלל בעברית משתמשים, כשמדברים על רציחה, מדברים על רציחה של אדם. הריגה יכולה להיות מיוחסת גם לבעלי חיים. להרוג את הבעל חי. להרוג את הבעל חי. אבל המהר"ל, בכמה מקומות, בדרוש שלו על התורה, ובנצח ישראל בפרק ה', המהר"ל אומר, יש עוד מושג. שהוא גם כן שייך לאותו עניין, והוא בא לבטל לכאורה את אותה נקודה, אבל זה שימוש לשון מיוחד. שפיכות דמים. להרוג, לרצוח, לשפוך דם. שפיכות דמים. מהו השימוש לשון הזה? שפיכות דמים. ידוע, הגמרא אומרת, על 3 עבירות, יהרג ועל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ובראשונים, יש ראשונים שכתבו, הגמרא אומרת שלא רק על על שלושת העבירות האלה, במציאות רגילה יש דין יהרג ואל יעבור, יש מושג של אביזריו. גם אביזריו, זה עבודה זרה. יש עליהם דין יהרג ואל יעבור. אז בראשונים כתוב שיש גם אביזריו דשפיכות דמים. אביזריו דשפיכות דמים. מה זה אביזריו דשפיכות דמים? אז כתוב ברבנו יונה. זה תוספות במסכת סוטה. כתוב ברבנו יונה שהגמרא הרי אומרת, נוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אל ילבין פני חברו ברבים. אז נוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן האש ואל ילבין בני חברו ברבים. הגמרא לומדת מתמר, והיא מוצאת. הוציאו אותה לשריפה. אז אומרת הגמרא, מדוע זה נקרא, מדוע, איך זה שייך לשפיכות דמים? אביזריו לשפיכות דמים, אומרת הגמרא, דאזיל סומקה ואתי חברה. אזיל סומקה ואתי חברה. הפנים של האדם הופכות מהצבע הרגיל שלהם, הצבע האדום, הן הופכות להיות המלבין תנאי חברו ברבים. מה פירוש מלבין? הפנים הופכות ללבנות. אז היא סומקה ואת היא חברה. אז המהר"ל מסביר, מה הנקודה המיוחדת של שפיכות, למה, זאת אומרת, מדוע, מה המיוחד במושג הזה של שפיכות דמים, שהוא גם כן מושג נרדף לרציחה או להריגה. שפיכות דמים. מה השימוש לשון הזה? שפיכות דמים. אז המהר"ל מסביר כך. מציאות של האדם, מציאות האדם, היא מציאות שבה הנשמה קשורה בגוף. הנשמה קשורה בגוף. הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. משהו רוחני. והגוף חומרי. האדם, אומרת התורה, אדם הוא הנפש. אז הדם הוא נקודת החיבור שבין הנשמה לבין הגוף. הדם הוא הקשר. הדם הוא הנפש. מצד אחד הדם חומרי, מצד שני התורה אומרת, הדם הוא הנפש. אז הקשר שבין הנשמה שבאדם לגוף, זה הדם. אזיל סומקה, שופך דם האדם, פירושו של דבר, שופך דם האדם, פירושו של דבר, פוגע בקשר שבין הנשמה לגוף. ואז ממילא, הצורה מסתלקת. הצורה מסתלקת מן החומר. הנשמה, צורת האדם, פורחת. בהלבנת פני אדם ברבים, כמו שהגמרא אומרת, אזיל סומקה ואתי חברה, יש גם כן פגיעה בקשר הזה. העובדה שכביכול הדם מסתלק. הדם מסתלק מהפנים. זה פגיעה בקשר שבין הנשמה לגוף. זה מסביר טוב מאוד. מצאנו עוד ציורים של חיוורון, שבא על האדם, וזה לא חייב להיות מחמת בושה. זה יכול להיות תוצאה של צער. חיוורון שבא על האדם, שהוא תוצאה של צער. אבל מי שיצער את חברו ברבים, אנחנו לא נגיד שזה... מי שיצער את חברו, יגרום לכך, כן? לא ילבין את פניו ברבים. לא שמענו בראשונים שעל זה יש דין יהרג ואל יעבור. אבל על בנת פנים ברבים, כמו שאמרנו, רבנו יונה אומר שזה הוויזריות לשפיכות דמים, שנאמר על זה הדין של יערג ועל יעבור, עד כדי כך. מדוע? משום שכשאדם מלבין פני חברו ברבים, יש פה פגיעה בקשר שבין הנשמה לגוף. סילוק אדם מהפנים. אז אינסום קבעתי חברה. יש פה כביכול רציחה בקטן. כי זה הרציחה. שופך דם האדם. הפגיעה בקשר שבין הנשמה לבין הגוף. אז כמו שאמרנו, אדם יכול לצער את השני, וכתוצאה מזה יחווהו פניו. אבל שם זה לא יהיה בגלל שיש פגיעה בקשר שבין הנשמה לגוף. שם זה תוצאה של משהו אחר. שם זה הנשמה קשורה לגוף, וכשהגוף מתקלה, אז ממילא היא מסתלקת. אין את הקשר, לא בגלל הקשירה נפסקה, לא בגלל שאין קשר, לא בגלל שהייתה פגיעה בקשר, הייתה פגיעה בחומר, החומר התקלה. אז כשיש מצב כזה שבו יש חיוורון כתוצאה מפגיעה בקשר במה שקושר את הנשמה לגוף, אז ילסום קבעתי חברה, זה נידון כאביזריות דרציחה, אביזריות לשפיכות דמים. כל פנים, המהר"ל מסביר שהמושג שפיכות דמים שייך לדבר שקושר משהו רוחני למשהו גשמי. הצורה תבועה בחומר. מה שקושר אותה לחומר זה אדם. אם זה המהר"ל מסביר את הגמרא בגיטי, שכשטיטוס עשה מה שהוא עשה על הפרוכת בבית המקדש, אז כתוב שיצא דם מהפרוכת. כך כתוב. אומר המהר"ל, מה פירוש יצא דם מהפרוכת? היציאה של הדם מהפרוכת מבטאת את כביכול את הסילוק של... הרי בית המקדש, החומר שבו, הוא כמו האדם שבו יש כביכול קישור שבין הצורה לבין החומר, בית המקדש זה החומר שהוא מצד אחד חומר, אבל מצד שני כולו רוחניות. אז כשיוצא דם, פירושו של דבר בא לידי ביטוי כביכול סילוק הקשר שבין הנשמה, בין הרוח לבין החומר. ככה המהר"ל מסביר. כל מקום, זה המושג שפיכות דמים. זה המושג שפיכות דמים. אומרים לנו חז"ל, העניין, כמו שאמרנו קודם, בפסוק, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. אז אומר את המחילתא, מה פירוש, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו? זו הבושה. זו הבושה. מה עניין הבושה? ואמרנו, הרי לכאורה הבושה שכתובה כאן, הפירוש הוא, זה סוג מיוחד, או ביטוי מיוחד, של יראת שמיים. יש יראת שמיים, שהיא יראת שמיים כללית. אבל במעמד הר סיני, המעמד מביא את עם ישראל לידי מדרגה כזאת של לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. וכתוב קודם, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. המילה נסות פה היא שייכת גם כן לאותו עניין. נסות במובן של נס. לבעבור נסות אתכם בא אלוקים. הרי כל העניין פה עניין שאתם מורמים עכשיו למדרגה גבוהה הרבה יותר ממה שהייתם קודם. בעבור נסות אתכם בא אלוהים. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. יראתו על פניכם, היראה שעל הפנים, אומרת המחילתא, זה הבושה. מדוע? משום שזה כל עניין המעמד של הר סיני. העניין של המעמד של הר סיני, גילוי התורה, בא כמו שאמרנו קודם, בא עם גילוי של כבוד. הגילוי של תורה בא עם גילוי של כבוד, משום שזה כל העניין של המעמד, שהכל ברא לכבודו. שהכל ברא לכבודו, פירושו של דבר, כמו שאמרנו קודם, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול היה להיפרות. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כמו שאומר המהר"ל, העולם עולה, המציאות כשיש בה חילוקי מדרגות, כשיש מדרגה נמוכה ויש מדרגה יותר גבוהה, אז מי שנמצא במדרגה נמוכה מסתכל כלפי מעלה אל מי שנמצא במדרגה גבוהה יותר בכבוד. הוא מעריך שזאת מדרגה אחרת, מדרגה יותר גבוהה. כל המציאות של כבוד שייכת דווקא במקום שיש חילוקי מדרגות. כשאין חילוקי מדרגות, אין כבוד. כשאין חילוקי מדרגות, לא יכול להיות כבוד. כי כבוד פירושו, הערכה של מי שנמצא למעלה ממני, מי שנמצא מעליי. אז כל המציאות הזאת שייכת מצד אחד לעשרה מאמרות נברא העולם, אבל היא באה לידי גילוי דווקא במעמד הר סיני. אין כבוד אל התורה. אין כבוד אל התורה. מצד אחד, בעשרה מאמרות נברא העולם. זה נכון. ועשרה מאמרות האלה הם עשרה מאמרות שקובעים את חילוקי המדרגות. אבל החותמת, הגושפנקה לכל המושג הזה של חילוקי מדרגות, היכולת להעריך, היכולת להעריך מה נמצא במדרגה נמוכה ומה נמצא במדרגה יותר גבוהה. מי נמצא במדרגה יותר גבוהה, מי נמצא במדרגה נמוכה יותר. את כל הערכה של המציאות אנחנו מקבלים ממעמד הר סיני. התפקיד של, כמו שאמרנו קודם, המעטפת הזאת של הקולות והלפידים וכל השופר, והר השם, התפקיד שלה, לבעבור תהיה יראתו על פניכם. ברגע שיש כבוד, יכולה להיות גם בושה. ברגע שיש כבוד, יכולה להיות גם בושה. אבל אם אין כבוד, לא יכולה להיות בושה. אם אין הערכה של מה שלמעלה, לא יכולה להיות בושה. לא יכולה להיות בושה. הבושה שעליה מדברת המחילתא, היא תוצאה של הכבוד שאליה מתרומם העם במעמד הר סיני. וזה שייך גם כן, כמו שאמרנו קודם, המהר"ל מדבר על חיבור של הנשמה לגוף. חיבור של הנשמה לגוף, פירושו של דבר, זה לא רק חיבור. חיבור של הנשמה לגוף, זה מהות האדם. זה מהות האדם. החיבור הזה, זוהי התפארת של מתן תורה. היכולת לחבר, התפארת של מתן תורה, זה החיבור בין שני הכוחות האלה. וזה מה שאומר הפסוק, ישראל אשר בך אתפאר. מתי יש מציאות של ישראל אשר בך אתפאר? הקדוש ברוך הוא יכול לומר, ישראל אשר בך אתפאר, התפארת לריבונו של עולם זה לא רק בציון העובדה, הפסוק אומר, השמיים מספרים כבוד כן, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אז השמיים מספרים כבוד כן, אפשר לומר, אפשר להבין את זה בשתי צורות. והחילוקי ההבנה האלה הם תוצאה של מעמד הר סיני. השמיים מספרים כבוד כל, הפירוש הוא, השמיים מספרים שיש בורא לעולם. אז זה ציון עובדה. אבל אחרי מעמד הר סיני, הפירוש בפסוק, השמיים מספרים כבוד כל, משום שאם לא מספרים, אז כבר אין קיום למציאות. העולם אחרי מעמד הר סיני הופך להיות, כמו שאמרנו, מעולם של חסד, של ויתור, שבו הקדוש ברוך הוא כביכול מוותר, נותן כעני בפתח, לבין עולם שניזון בכוחות עצמו. אבל היכולת שלו להיות ניזון בכוחות עצמו, היא מותנית בכך שהוא ירוויח את לחמו. שהוא ירוויח את לחמו בעצמו, והרווח של העולם, היכולת של העולם להרוויח בעצמו, זה לא רק ישראל, זה כל המציאות. כמו שאמרנו, השמיים מספרים כבוד האל. אז השמיים מספרים כבוד האל, הפירוש הוא, לו יצויר מצב שהם לא מספרים, אז אין להם קיום. אין להם קיום. זה הפירוש, ישראל אשר בך התפאר. ישראל אשר בך, התפארת לריבונו של עולם, היא תפארת שבאה כתוצאה מהמציאות שעוברת למדרגה, כמו שאמרנו, של חסד של משפט. חסד שבו עם ישראל, ביכולות שלו, בעבודת השם שלו, בלימוד התורה שלו, בקיום המצוות שלו, הוא הופך את המציאות למציאות זכאית. זהו חסד של משפט. וזה ישראל אשר בך התפאר, ולמדרגה הזאת עם ישראל מגיע, למדרגה הזאת עם ישראל מגיע במעמד הר סיני, אבל כמו שאמרנו, הוא מגיע במעמד הר סיני עם התוקף הזה של המושג שנקרא כבוד. כבוד של תורה. כבוד של תורה. כבוד של תורה שייך במקום שיש, כמו שאמרנו, הכרה בעובדה, כמו, כל המושג כבוד, הכרה במובן הזה של חילוקי המדרגות. וכשיש הכרה במובן הזה של חילוקי המדרגות, יש גם בושה. יש גם בושה. משום שכמו שיש כבוד, במקום שיש כבוד יכולה להיות בושה. ובמקום שיש כבוד, במקום שיש חיבור, במקום שיש, כמו שאמרנו, תפארת, יש קישור, יש יכולת, הקדוש ברוך הוא יכול להתפאר בישראל, ישראל אשר בך התפאר, וכמו שחזל אומרים, הגילוי של התפארת זה מתן תורה. משום שהתפארת של ריבונו של עולם זה לא רק בעצם בריאת העולם, אלא התפארת של ריבונו של עולם זה בזה שהעולם יכול להתקיים בזכות עצמו. בזה שהעולם מסוגל להתקיים בזכות עצמו. הוא נתן לעולם את האפשרות להיות קיים בזכות עצמו. זוהי התפארת של ריבונו של עולם. זה מתן תורה, וזה מה שאומרים חז"ל. באותו רגע שיש כבוד, יש תפארת, באותו רגע יש גם בושה. יכולה להיות בושה. וזה המדרגה העליונה, כמו שאמרנו, למען נסות אתכם. כמו שאומר הפסוק, כי לבעבור נסות אתכם באלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו.